שיעור לכ"ד דלול בשנה פשוטה. השיעור מתחיל בדף קכ"ה בתחילת איגרת י"ז. השיעור מסתיים בעמוד הבא, בעמוד 250, במילים "ועיין שם היטב".
נודע דבהתערותא דלתתא שהאדם מעורר בליבו מדעת החסד ורחמנות על כל הצריכים לרחמים, אז הוא פה בעולם הזה מעורר רחמים על מישהו אחר. התערותא דלעילא, זה ממשיך שיהיה המשכה, מה שנקרא התעוררות מלמעלה. לעורר עליו רחמים רבים, זה ימשיך עליו רחמים, ולא סתם רחמים, אלא הוא אומר רחמים רבים, ממקור הרחמים. הרחמים העליונים שימשכו לאדם, הם באים ממקור הרחמים. למדנו על זה כבר פעם בתניה באריכות, ולא נחזור על זה שוב, אני רק אציין מה שדיברנו אז, שיש ברחמים שתי דרגות. יש רחמן, יש אב הרחמן, ויש אב הרחמים. דיברנו שיש הבדל גדול מנהם, שאומרים רחמן, מתכוונים למידת הרחמים במדידה והגבלה. יש בסדר הספירות חסד, גבורה ותפארת, תפארת ורחמים. כשאומרים הרחמן, מתכוונים לרחמים מוגבלים. כשאומרים הרחמים, מתכוונים למקור הרחמים. מקור הרחמים זה דרגה הכי עליונה, שהיא הרבה יותר גבוהה מאשר רחמים מוגבלים סתם. וכשאדם פועל פה בעולם הזה לרחם על השני, אז הוא יעורר עליו רחמים רבים ממקור הרחמים. להשפיע לו, ופה בנקודה של זה יהיה ההסבר בכל האיגרת הזו, להשפיע לו הפירות בעולם הזה והקרן לעולם הבא. זה הלשון הידוע שאנחנו רואים את זה כל יום בתפילת שחרית אחרי סיום ברכות השחר. זה מתוך משניות מסכת פאה, שם כתוב הלשון שיש פירות בעולם הזה והקרן לעולם הבא. פה יהיה עכשיו הביור שמה פירוש עולם הזה, ומה הפירוש שבעולם הזה יש רק פירות, ומה זה עולם הבא, ומה זה הקרן שאנחנו מקבלים בעולם הבא. מה שכרגע אבל למדנו, מה פועל שימשך פירות וקרן, במה זה תלוי, זה תלוי בהתערותא דלתתא, זה תלוי ברחמנות שאדם יעורר על זולתו, על מי שצריך לרחמים. מתחיל אדמו"ר הזקן להסביר, מה זה פירות ומה זה קרן. קודם כל בגשמיות, מה ההבדל בין פרי, פירות וקרן, ניקח בגשמיות פרי ועץ?
מה זה לעורר? לעורר על הרחמים או שתרחם עליו?
לעורר עליו רחמים, כשאתה מדבר על מי? מלמעלה למטה? מעורר בליבו רחמנות, ואז כמובן שהרחמנות הזו ואחר כך תהיה לה גם כן המשכה גשמית.
להתפלל עליו.
כן, לרחם עליו, קודם כל בלב. ואז יהיה מזה תוצאות והשפעה מרובה. אותו דבר יהיה עליו מלמעלה. התעוררות רחמים, מה יהיה מזה? יש פירות, יש קרן, זה כבר תוצאה כי עוררו עליו רחמים. זה מה שאמרנו קודם. אז אומר עכשיו אדמו"ר הזקן שיש פירות ויש קרן. פירות בעולם הזה, קרן בעולם הבא. כל זה נראה בגשמיות כפשוטו. מה זה פירות וקרן, לדוגמה העץ? אחד ההבדלים הפשוטים בין הפירות לבין העץ, לבין הקרן, הבסיס, העץ, כמו שכתוב בהלכה, איך יודעים מה ההבדל בין דבר שמברכים עליו פרי העץ לבין שמברכים עליו פרי האדמה? לא הגובה שלו, אלא גזעו קיים ואין גזעו קיים. פירות, פרי העץ, זה הגזע הקיים. מה שמתחלף, מה שמשתנה, זה הפרי.
איזה גזע יש
בערבים? בכל דבר, יש את הגזע שלו, אנחנו נביא אגרונום וייתן לנו על כל דבר ודבר. אנחנו כרגע לא לומדים את כל דבר ודבר, זה העיקרון, זה רק כמשל. אז אנחנו אומרים שיש את הפרי ויש את הבסיס, הגזע. עכשיו, גם בנמשל אותו דבר. ההשפעה האלוקית שיורדת, ועוד מעט נראה שכשאומרים בעולם הזה, מה אמרנו קודם בהקדמת השיעור, שעולם הזה כאן זה תואר שמה נכלל בהגדרה זה עולם הזה, לא רק עולם הזה הגשמי שבו אנו נמצאים. אמרנו בביטוי עולם הזה נכלל גם אפילו עולם הנשמות, עולם הבא, מה שנקרא גן עדן. זה גם נקרא עולם הזה במובן פה במשנה. למה? כי כל השפעה האלוקית, ולא משנה באיזה דרגה, שאפשר לתת לה את ההגדרה פירות, לפי ההגדרה שאמרנו קודם מה זה פירות. פירות זה דבר שמשתנה ומתחלף, הוא לא אותו דבר כל הזמן, הוא גודל, הוא קטן. כל השינויים שאנחנו רואים בפירות, כל ההשפעה האלוקית שדומה בעניין הזה לפירות, היא נקראת עולם הזה. ובמובן הזה גם בגן עדן, נראה בהמשך, ההשפעה האלוקית שיש בגן עדן היא משתנה מנשמה לנשמה, מדרגה לדרגה, גן עדן עליון וגן עדן תחתון. זה דבר בר שינויים. השינויים הללו זה עניין של פירות. לעומת זאת, מה שיהיה בעולם הבא זה הקרן. הקרן זה מה שנאמר, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. אין בזה שינויים, זה דבר שגם העוצמה שלו היא באופן הרבה יותר מעלה, דבר הרבה יותר נצחי. נראה את זה בהמשך. זה ההבדל המהותי בין עולם הזה לעולם הבא, במובן שמובהר באיגרת הזו. נראה את ה... נתקדם לפי הלשון של האיגרת ונראה את המובן הלאה. פירוש הפירות. למה הכוונה כשאומרים פירות, ובנמשל לאיזה השפעה אלוקית מתכוונים כשאומרים פירות? פירוש הפירות היא השפעה הנשפעת ממקור הרחמים וחיי החיים ברוך הוא. כשאומרים פירות מתכוונים להשפעה אלוקית שאומנם באה ממקור הרחמים, היא באה מדרגה גבוהה מאוד, אבל איך היא באה? היא באה באופן של סדר השתלשלות, היא באה באופן מדוד ומצומצם, היא משתנה מדרגה לדרגה בהתאם ליכולת הקיבול של אותו מקום שאליו היא באה. אז אם זה ירד לעולם הנשמות, אז זה יהיה שפע רוחני, ואם זה ירד לעולם הזה הגשמי, זה יהיה שפע גשמי, ובעולם הזה הגשמי זה ישתנה ממקום למקום, אם זה בנים, זה חיים, זה מזונה, ובזה עצמו יש כל מיני דרגות וכל מיני שינויים. אם זה בעולם הנשמות, גם שם יש גן עדן עליון וגן עדן תחתון. כל הירידה הזו והשינויים הללו זה אמנם בא ממקור עליון, ממקור הרחמים, אבל עצם הדבר שזה יורד ומשתנה בסדר השתלשלות זה נקרא פירות. פירוש הפירות היא השפעה נשפעת ממקור הרחמים וחיי החיים ברוך הוא, ונמשכת למטה מטה בבחינת השתלשלות העולמות מלמעלה למטה. זה יורד דרך סדר השתלשלות. בגלל שזה יורד דרך סדר השתלשלות, אז זה יורד עם שינויים עד שמתלבשת בעולם הזה הגשמי בבני חיי ומזוני. עד עולם הגשמי זה מתלבש גם בדברים גשמיים, אבל מה? כל מה שהוא מדגיש כאן באיגרת, כל הדרגות שמעל עולם הזה הגשמי כולם נקראים פירות, כולם נקראים עולם הזה, כי עולם הזה זה ביטוי כללי מאוד, הוא כולל גם את העולם הזה הגשמי וגם את הגן עדן. והקרן, למה הכוונה כשאומרים קרן? מי יקבל את הקרן? מתי ירד הקרן? עוד מעט נראה את האבסורד הגדול שדווקא הקרן יורד לנשמות וגופים בתחיית המתים בעולם הזה הגשמי, שמקבלים בתחיית המתים עוד יותר ממה שמקבלת נשמה שנמצאת בגן עדן הכי עליון. אבל קודם כל נראה מה זה קרן, אחר כך נראה למה באמת זה יורד דווקא פה למטה. אבל מה הפירוש קרן? והקרן הוא מה זה הקרן הזה שאותו מקבלים, והוא דבר נצחי ואדיר וחזק בלי שינויים, ולכן קוראים לו קרן. וכמו שכתוב, רחבה מצוותך מאוד. מה הפירוש רחבה מצוותך מאוד? למה הכוונה? אומר אדמו"ר הזקן, במילים האלה רחבה מצוותך מאוד, אתה תבין מה זה הקרן הזה שעליו מדובר. אולי נדבר כמה מילים בעל פה ואחרי זה נקרא בפנים. כשאומרים המשכה אלוקית, שפע אלוקי שיכול לבוא לידי ביטוי בכל מיני אופנים, כל המשכה אלוקית, לא משנה איזה שתהיה, אפשר לקרוא לזה חסד חינם. כי עצם הדבר שהבורא נותן שפע לא שייך לומר הוא נותן כי הוא חייב לנו, עשית משהו הוא חייב לך, הוא לא חייב שום דבר. כמו שיש את הלשון מי הקדימני והשלם, וכי מי נתן לך אפשרות לבנות סוכה שאתה בא לדרוש שכר שישבת בסוכה, וכן הלאה בכל מצווה ומצווה. ברור שכל מה שאדם עושה בעולם הזה זה הכל הוא קיבל מלמעלה. במילא כל שפע שאדם מקבל הוא בעצם מקבל את זה בחסד. רק מה? כדי שהוא יהיה כלי לקבל את החסד הזה, אז הקדוש ברוך הוא נתן לו מצוות והמצוות האלה הם הופכים אותו להיות כלי לקבל באמת אחר כך את ההשפעה שיורדת מלמעלה. אבל כל השפעה שיורדת מלמעלה זה חסד, זה צדקה שהקדוש ברוך הוא עושה עם הנבראים. הצדקה הזו שהוא עושה עם הנבראים יש בה דרגות. יש שפע אלוקי שהוא נותן בצורה מדודה ומוגבלת, כמו שאמרנו היום בשיעור חומש שלמדנו על השפע האלוקי שיורד כמו נשר, כנשר יאיר כינו, אז מה רש"י אומר? שהשפע האלוקי דומה לכך, כמו הנשר שיורד לגוזרים שלו, ככה באיטיות, בעדינות, שיהיה להם כוח לקבל אותו. זאת אומרת, יש שפע אלוקי שיורד בצורה מדודה ומוגבלת, זה גם חסד, אבל זה חסד שהוא מלכתחילה יורד באיזשהו גבול. ויש חסד אלוקי הרבה יותר נעלה, בלתי מוגבל, כמובן שכשהוא יורד אז גם הנבראים הם כבר כלים לקבל את זה, אבל הוא באופן, בעוצמה ממש בלתי מוגבלת. כשאומרים בפסוק רחבה מצוותך מאוד, מה מתכוונים? במילה מצוותך, מצוותך, למי מדברים אומרים מצוותך? לא מדברים ליהודי, אומרים לקדוש ברוך הוא, רחבה מצוותך מאוד. מה זה מצוותך? המצווה שלך. מה זה המצווה של הקדוש ברוך הוא? איזה מצווה הוא מקיים? החסד הזה שהוא נותן שפע לבריאה, זה נקרא מצוותך. אומרים, ריבונו של עולם, המצווה הזו שלך, השפע שלך, היא רחבה, היא עושה אותנו כלים לקבל את המאוד. מה זה מאוד? מאוד אנחנו יודעים, כמו שאומרים בשמע ישראל, בכל לבבך, בכל נפשך ובכל מאודיך. מה זה מאודיך? מסירות נפש, משהו בלי גבול. אומרים שרחבה מצוותך מאוד, פירושו שאנחנו מקבלים כזה שפע אלוקי, כזו מצווה שיש לה את הרחבות שלה, שיכול המאוד, הבלי גבול, לרדת דרכה. מתי נקבל את המאוד הזה? מתי המצווה, מצוותך, היא תהיה רחבה כל כך? זה הקרן קיימת לעולם הבא. כשזה מדובר בעולם הזה שמקבלים רק את הפירות, אז זה עדיין לא רחבה, זה עדיין לא מאוד, כי השפע שיורד בעולם הזה הוא מדוד ומוגבל, כל אחד בהתאם ליכולת שלו. אפילו נשמות בגן עדן גם מקבלים מדוד ומוגבל, כפי שנראה עוד מעט. כשאומרים רחבה מצוותך מאוד, זה פסוק מתאים בדיוק למושג של קרן קיימת לעולם הבא. זה משהו שזה הקרן, זה היסוד, זה הבסיס, זה הבלי גבול האלוקי שהוא ירד בתחיית המתים. נראה עכשיו את הלשון בפנים. והקרן הוא, כמו שכתוב, רחבה מצוותך מאוד. לפני שאתמול הזקן מסביר את ההסבר הזה, הרחבה מצוותך מאוד, אז הוא שואל כאן שתי שאלות, מדייק שתי דיוקים, מדייק גם את המילה מצוותך לא מובנת וגם המילה רחבה לא מובנת. הוא אומר, והיה לו לומר מצוותיך, לשון רבים. הרי מי שקורא את הפסוק הזה בפשוט מבין למה מתכוונים. אומרים, ריבונו של עולם, מה זה רחבה מצוותך מאוד? יש לך הרבה מצוות שנתת לנו, זה רחב. אז אם הכוונה היא לכל המצוות, היה צריך כתוב רחבה מצוותיך מאוד, מצוותיך לשון רבים. אנחנו שומרים מצוותך לשון יחיד, כנראה הכוונה פה למצווה מסוימת מאוד. על איזה מצווה מדובר? וגם לשון רחבה אינו מובן. בדרך כלל אם אתה רוצה להגיד על משהו שהוא הרבה, הוא גדול, אז תגיד רבה, גדולה, עצומה, כל מיני. רחבה זה לא ביטוי שמתאים לומר על ריבוי. כשאתה רוצה להגיד על ריבוי, תגיד ביטוי יותר מתאים. כשאתה מדבר על רחבה, פירושו שאתה לא מדבר כאן על ריבוי, אתה מדבר כאן על משהו מסוים שהוא נמצא באיזה רחבות גדולה. על מה הכוונה? אלא אומר אדמו"ר הזקן שהפסוק באמת מתכוון לא לכל המצוות, הוא מתכוון למצווה אחת מאוד מסוימת, אלא מצוותך דייקה. כשכתוב אומר מצוותך, הוא מדייק דווקא להגיד לשון יחיד. למה? היא מצוות הצדקה. כי הפסוק הזה מדבר על מצוות הצדקה, והוא מדבר לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מקיים מצוות צדקה. מה פירוש הוא מקיים מצוות צדקה? איזה צדקה הוא עושה? אז קודם כל הוא אומר שהיא מצוות השם ממש. תדע לך שהמצווה של צדקה זה המצווה של הקדוש ברוך הוא. למה? כי כל מה שהוא עושה כל הזמן, הוא עושה צדקה. כל נשימה ונשימה שאנחנו צריכים להודות לו, הוא כל הזמן נותן צדקה לכל הנבראים מלמעלה עד למטה. זה המצווה שלו. מה שהקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו עושה תמיד, להחיות העולמות, ויעשה לעתיד ביתר שאת ועוד. המצווה הזו, השפע האלוקי שיורד לבריאה מאז בריאת העולם, בעתיד לבוא, אחרי תחיית המתים, השפע הזה יהיה ביתר שאת ועוד, יהיה באין ארוך הרבה יותר ממה שזה קורה היום. כמו שכתוב, איפה רואים שמצוות צדקה זה משל להנהגה האלוקית, לשפע האלוקי שיורד לעולם? הפסוק אומר, ושמרו דרך השם לעשות צדקה. זאת אומרת, צדקה נקרא דרך השם. זה הדרך של הקדוש ברוך הוא. זה הדבר שמאפיין אותו, אם אפשר להתבטא בצורה כזו. זה הדרך שלו. ולמה אומרים דווקא דרך? אז אומר גם המילה דרך מדויקת. כמו דרך שהולכים במהיר לעיר על דרך משל. מה זה דרך? בהגדרה של דרך, יש שהולכים ללמוד לעשות רישיון, יש את בתיאוריה, יש לך הגדרות על מה זה דרך, מה זה דרך? מקום המחבר בין עיר לעיר, בין מקום למקום, זה ההגדרה הראשונה שכתוב שם, כן? הוא אומר כאן, דרך זה דבר המחבר בין עיר לעיר. מה זה בנמשל? אתה רוצה להתחבר עם הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא רוצה לחבר את עצמו אלינו. מה הדרך המחברת את המקור העליון לנבראים? זה צדקה. אם יש חיבור, מה פרוש יש חיבור? יש שפע שיורד כל הזמן. זה הצדקה, עצם הירידת השפע. זה נקרא דרך השם לעשות צדקה. כך הצדקה היא, היא בחינת גילוי והערת אור אין סוף ברוך הוא. גילוי אלוקי אין סופי שנמשך למטה, זה דרך השם, זה צדקה. סובב כל אלמין, יורד מהאור האלוקי העליון ביותר שנקרא סובב כל אלמין, עוד מעט יזכיר את זה שוב ונדבר על זה עוד כמה מילים, שיעיר ויתגלה עד עולם הזה. כל השפע האלוקי שיורד ממקורו העליון הרוחני האין סופי, עד שזה מצטמצם ומצטמצם עד לעולם הזה הגשמי. כשאדם מבקש שירד שפע לעולם הזה הגשמי, זה עובר הרבה ירידה והשתלשלות. זה אחד הדברים שהגמרא מסבירה לגבי ראש השנה, שכתוב שהקדוש ברוך הוא בראש השנה דן את כל העולם כולו, ואחר כך כתוב שיש דין בכל יום ויום. אז הגמרא שואלת במסכת ראש השנה, איך אפשר לתווך יש דין בראש השנה או שיש דין בכל יום ויום? אז ההסבר הוא שבראש השנה יש דין כללי, ויכול להיות שנפסק שצריך לקבל שפע מסוים. אחר כך, האם השפע הזה באמת יעבור את כל התחנות ביניים ויתצמצם וירד עד ממש לעניינים גשמיים שאדם זקוק להם? אז כל יום ויום יש דיון מחדש, האם השפע הזה יישאר אולי במובן יותר רוחני, או שזה ירד במובן יותר גשמי. זה שינויים שיכולים להיות בדרך, אבל הירידה הזו זה בא מסובב כל עולמין, שיעיר ויתגלה עד עולם הזה. מי פועל שזה באמת יימשך למטה? זה תלוי בנו, כמו שהוא אמר בתחילת האיגרת, בהתערותא דלתתא. אנחנו צריכים להיות אלה שמושכים. אם אנחנו נעשה, פיתחו לי כחודו של מחט, אנחנו נעשה את המעט, אז הוא יפתח לנו כפיתחו של עולם, הוא ייתן לנו את השפע הרב. הכל תלוי במעשה שלנו. אז כל... מה? כל התיאור הזה זה להגיע, בסופו של דבר להסביר מה זה הקרן, אבל עדיין לא הגיע לתאר את הקרן, כי מה שהוא אמר עד פה זה גם בפירות זה אותו דבר. העיקר זה עכשיו השורה הבאה. כי הרי הוא אמר, אם שמתם לב, הוא אמר קודם שהקדוש ברוך הוא עושה את הצדקה הזו, הוא אמר הוא עשה ויעשה לעתיד ביתר שאת ויתר עוד. זה בעצם לזה הוא רוצה לכוון אותנו, להגיע בעיקר לנקודה מה הוא רוצה להגיד מה שיהיה בעתיד. ופה זה סיום העניין. כל זה בתורה צדקה וחסד חינם. כל השפעה שיורדת בחסד חינם, בעיקר למה בעצם הוא רוצה להוביל אותנו? לעתיד בתחיית המתים ביתר, מה שיהיה לעתיד זה ביתר שאת, ביתר עוז, מה שיתגלה לעתיד זה הרבה יותר, לאין קץ מבחינת גילוי ההערה בגן עדן התחתון והעליון. זה בעצם סיום של המשפט שהוא פתח ואמר, שהוא גם היום נותן בחסד חינם, וגם היום זה אותו דבר, אבל לעתיד זה יהיה ביתר שאת ויתר עוז. וגם בסיום העניין, כל דבר שיורד זה עניין של חסד וצדקה, מה שירד בתחיית המתים זה באין ארוך. בין ארוך זאת אומרת אין לנו אפילו ההשערה לשער מה זה, כי אין לנו היום השערה מה זה גן עדן, כי התענוגות שיש לנו בעולם הזה הן תענוגות מאוד מאוד גשמיים. וגם בתענוגות של עולם הזה הגשמיים, יש הרי בחוברת של הרבי הרש"ב קונטרס ומעיין מבית השם, ושם הוא אומר מעט בהתחלה הפרק השני השלישי שיש שם דרגות של עונג בעולם הזה. אז יש עונג ממאכל, ולמעלה מזה יש עונג משיר, יש עונג יותר גבוה, עונג מסה, מדבר חוכמה. גם בעולם הזה יש דרגות של עונג. אדם שמגיע לדרגת העונג הגבוהה ביותר שהוא מסוגל להבין בעולם הזה, זה הרי רחוק מאוד מאוד מדרגת העונג שיש בגן עדן. ואחרי שאם הוא יבין מה זה עונג שיש בגן עדן, אז אומרים לו שמה שיהיה בתחיית המתים זה בעין ארוך, בכלל לא שום יחס אפילו למה שיש בגן עדן הכי עליון. זאת אומרת, אם ניקח את הנשמה של הצדיק הכי עליון שאנחנו יכולים רק לתאר לעצמנו, כפי שיגיד עוד מעט, התנא הכי גדול, רבי שמעון בר יוחאי או כל תנא אחר שנחשוב עליו, האבות הקדושים, כל מאז בריאת העולם, שכולם נמצאים בגן עדן עליון, בעונג הכי עליון שיכול להיות, אז מה שיהיה להם בתחיית המתים, זה יהיה הרבה בעין ארוך ממה שיש להם היום בגן עדן. זאת אומרת, תחיית המתים זה אין לנו אפילו שום הערכה של זה, והפלא הגדול, וזה בעצם נקודה שצריך להבין אותה, איך זה ייתכן, שעונג כזה גדול, איפה יקבלו אותו דווקא פה למטה, אבל עוד לפני שנסביר למה הוא מביא את זה כהוכחה. עצם הדבר, זה ההוכחה שהוא הולך להגיד הלאה, עצם הדבר שהקדוש ברוך הוא ייקח את כל הנשמות הכי גבוהים של התנאים, של המוראים, של החכמים, של האבות הקדושים, של כולם, והוא ישלח את כולם בחזרה לעולם הזה הגשמי, וילביש את כולם בחזרה בתוך גוף גשמי, שמה יעשה את זה? אם נגיד שעולם הזה הגשמי, תחיית המתים, זה פחות ממה שיש להם, אז בשביל מה להביא אותם לפה? אז בשביל מה כדאי כל הירידה הזו? ואם בכל אופן יורידו את כולם חזרה פה לעולם הזה, סימן שמה שיש פה זה שווה כל הירידה הזו, כל התהליך הזה זה בעין הרוח הרבה יותר. וכאן הוא יסביר לנו באיגרת הזו בכמה מילים באמת במה מתבטא באותיות של חסידות ההבדל בין הגילוי שיש בעולם הזה שקוראים זה פירות, עולם הזה כמו שאני חוזר ומדגיש שוב, כולל גן עדן, גם זה נכלל בהגדרה העולם הזה, ביחס למה שיהיה בעולם הבא, עולם הבא במובן של תחיית המתים. נקרא את הלשון בפנים.
זה תחיית המתים,
שהמתים יתעוררו ויתלבשו חזרה בתוך גוף גשמי. שהרי, מה הוכחה, ממש בגשמיות, מה הוכחה שיהיה גילוי אלוקי בתחיית המתים, הרבה יותר ממה שיש אפילו בגן עדן, מה הוכחה? זאת אומרת, הוכחה פשוטה. שהרי כל נשמות הצדיקים והתנאים והנביאים, למה אדמו"ר הזקן מביא פה דווקא שלוש דוגמאות האלה? יכול הרי להוסיף עוד דוגמאות או לא להיכנס לפירוט. אדמו"ר הזקן רוצה לקחת דוגמה מכל סוגי עבודת השם שקיים. יש כאלה שעבודת השם שלהם זה בעיקר במצוות, שנקרא מראי עובדין תבין, אנשים שעיקר עניינם זה מצוות. יש כאלה שעיקר עניינם זה לימוד תורה, נקרא מראי תורה. יש כאלה שעיקר עניינם זה להביא גילוי אלוקות לעולם, זה עיקר עניינם. ומאז מה זה כן, זה לא משנה איזה סוג יהודי היית פה בעולם הזה. אם זה נשמות הצדיקים, צדיקים זה אלה שמקיימים מצוות בעיקר. אם זה תנאים, שלמה קוראים להם תנאים, מה זה תנא? תנא זה מלשון לימוד, אלה שעיקר עניינם זה לימוד התורה. ואם זה נביאים שעיקר עניינם זה להביא גילוי אלוקות לעולם, אז זה לא משנה, כל הסוגים הקיימים, זה הרי כל סוגי עבודת השם שקיים, הוא כלל את כל האפשרויות, כל הנשמות, הצדיקים והתנאים והנביאים, שהם עתה בגן עדן העליון ברום המעלות. נשמה נמצאת כרגע בדרגה הכי גבוהה שיכול להיות בגן עדן, שאין לנו אפילו השגה מה זה, עוד מעט הוא יגלה לנו בשתי מילים מה הם עושים שם, אבל העונג הזה שיש לנשמות בגן עדן זה עונג אדיר, במעלה אדירה ביותר שיכול להיות. אז כל הנשמות האלה, מה יקרה להם? יתלבשו בגופותיהם לעתיד. הם כולם ירדו חזרה להתלבש בגוף שלהם. ויקומו בזמן התחייה. רק הערה שלא ניכנס לזה, נראה כאילו יש כאן שתי תקופות. יתלבשו בגופותיהם, אחר כך עוד דבר, ויקומו בזמן התחייה, רק להערה בסגנון, אבל לא נעצור בזה. אז הם יתלבשו בגוף. ויקומו בזמן התחייה, ומה יהיה המטרה? למה מורידים אותם חזרה לפה? מה חסר להם שם שצריך למשוך אותם חזרה לפה? ליהנות מזיו השכינה, כדי שיהיה להם הנאה מהשכינה, מהזיו של השכינה. זאת אומרת שכל מה שיש להם היום זה לא מגיע למה שיהיה להם בתחיית המתים. זה מה שאנחנו רואים כל בוקר, פירות בעולם הזה, קרן זה בעולם הבא, קרן של המצוות זה בעולם הבא. זאת אומרת, כשיהודי היום מקיים מצוות, במיוחד מצוות צדקה, והוא מקבל על זה שכר, והוא חושב שהוא נהנה, הוא קיבל בני חי ומזונן, למדנו את זה באיגרת הקודמת, הנשמה שלו עלתה למעלה בגן עדן והיא זכתה לקבל מזה מי יודע מה, הוא עוד לא התחיל לקבל בכלל, הוא קיבל רק את הפירות, עיקר העניין יהיה כשהוא ירד עוד הפעם לעולם הזה הגשמי, ויתלבש שוב בגוף גשמי, והוא יקבל את כל מה שעליו מדובר כאן, את הקרן. אומר אדמו"ר הזקן הלאה, מה באמת ההבדל בין הגילוי שיש בגן עדן לגילוי שיש בתחיית המתים? מה ההבדל? למה אומרים ששווה בשביל זה, שווה לקום בשביל זה, צריך לרדת לגוף עוד הפעם בשביל זה? למה? במה מתבטא ההבדל? או במילים אחרות, למה לזה קוראים פירות ולזה קוראים קרן? לפי שההערה והגילוי שבגן עדן היא בחינת ממלא כל עלמין. אנחנו יודעים, למדנו הרבה פעמים את המושג של ממלא כל עלמין וסובב כל עלמין. מה ההבדל ביניהם? אז הוא כן יזכיר את זה פה בקצרה, הוא יצטט גם, הוא ישלח אותנו לפרק ממחת בליקותי אמרים, והוא יגיד לנו גם עיין שם היטב, אז צריך ללמוד היטב את פרק ממחת ולחזור עליו עוד הפעם כדי להבין את זה. שם הדמור הזה כן מסביר את העניין, וכאן הוא יביא ציטוטים קצרים שמבוארים שם. מה ההבדל בין ממלא כל עלמין לסובב כל עלמין? כשאומרים את המילים האלה בלי ללמוד את זה בהרחבה, זה נראה כאילו שממלא כל עלמין הכוונה שיש איזשהו חיות אלוקית שממלא ונכנסת בתוך עלמין, בתוך העולמות, וסובב כל עלמין פירושו שיש איזו מעטפת חיצונית שסובבת מבחוץ. אדמור הזקן מסביר, הוא אומר על זה את הלשון חס ושלום לומר כך. כך אדמור הזקן יגיד גם פה באיגרת הזה. אדמור הזקן אומר שכל ההשפעות האלוקיות נמצאות בכל מקום ומקום. לא שייך להגיד שיש איזושהי השפעה אלוקית, איך שתקרא לה, שהיא רק מעטפת חיצונית ויש איזו נקודה שהיא לא נמצאת בתוכה. לא שייך לומר דבר כזה. האלוקים, האלוקות נמצא בכל מקום, בפנים, בחוץ, בכל נקודה ונקודה. מה ההבדל בין, אם כך, בין המשפט ממלא כל עלמין לסובב כל עלמין? ההבדל הוא כך, האם אתה כלי, ההבדל הוא במילים אחרות, אני נגיד, ההבדל הוא בנו, ההבדל הוא לא בו. אם אתה כלי לקבל את הגילוי ואתה מרגיש שזה שייך אליך, הוא מתלבש בתוכך, אז אתה יכול להגיד, הנה הגילוי הזה לגבי הוא ממלא כל עלמין. ואם אתה לא כלי לזה ואתה לא מבין את זה וזה נעלה ממך, בשבילך זה סובב כל עלמין. זה בדיוק כמו שאדם יושב ושומע איזה עניין עמוק, ויש קטעים מסוימים שהוא כן הבין, ויש נקודות מסוימות שהיו קצת מופשטים מדי והוא לא הבין. אז מה הוא אומר? יש חלק שאני הפנמתי, יש חלק שאני מרגיש כאילו ככה זה מסביב אליי, ככה זה מעליי. מה פה זה מעליי? הוא שמע את זה באותם אוזניים, נכנס לאותו מוח, אבל מכיוון שהוא לא הפנים את זה וזה לא נהיה חלק מההבנה שלו, אז זה נשאר לגביו כדבר הסובב. על דרך זה החיות האלוקית האינסופית, יש איך שהיא נקראת ממלא כל עלמין, פירושו שהקדוש ברוך הוא עושה איתנו חסד והוא מצמצם את עצמו באופן שאנחנו נרגיש כלים והפנמנו את הגילוי הזה, ויש סובב כל עלמין. סובב כל עלמין פירושו שאנחנו לא כלים. כל הגילויים שיש בכל העולמות, כולל גן עדן, זה חייב להיות ממלא כל עלמין. מדוע? כי עצם הדבר שיש דרגות בגן עדן, ועל דרך זה עצם הדבר שיש דרגות בעולם הזה, למה שיהיה דרגות? למה שיהיה הבדל? איזה נשמה נמצאת בגן עדן העליון ואיזה נשמה בגן עדן התחתון? ובתוך כל גן עדן וגן עדן, אני אזכיר עוד מעט, יש שם חדרים חדרים, יש שם קבוצות קבוצות, זה הכל תלוי בהתאם למה שהנשמה, מה זה גן עדן? גן עדן בעצם היהודי למד פה בעולם הזה, הוא הבין, למד הלכה, משנה, גמרא, לא משנה. הוא למד והוא הבין. אבל מה הוא הבין? הוא הבין רק את המובן המאוד נמוך, מה שכמה שהוא מסוגל להבין פה למטה. כשהנשמה שלו עולה בגן עדן, היא חוזרת על אותם לימודים עוד הפעם. אבל פה הוא מתחיל להבין את זה באופן הרבה יותר מעלה, בעין ארוך, למה שהוא היה מסוגל להבין כשהוא היה פה למטה. פה מדובר גם על מישהו שלמד פה למטה בהבנה עמוקה ביותר, צדיק נפלא שלמד פה למטה. כשהוא מגיע לגן עדן הוא יקבל את אותו לימוד באופן הרבה יותר נעלה. זאת אומרת שגן עדן זה נקרא גילוי יחסי לכל אחד ואחד, יחסית למה שהוא למד, למה שהוא השקיע, למה שהוא שייך. אז זה גילוי מוגבל ויש בזה הבדלים בין אחד לשני. הרבי פעם הביא את מה שהגמרא אומרת, שבגן עדן כתוב שהם יושבים הצדיקים וכל אחד ואחד נכווה מחופתו של חברו, יש כזה לשון, מה פירוש נכווה מחופתו של חברו? אתה רואה שיש אצל הצדיק השני איזשהו גילוי ככה מאוד מעניין, אז מאוד מושך אותך להגיע לאותו גילוי, אתה גם רוצה, אתה מנסה להגיע, אתה לא יכול, אתה נכווה. כן, אתה נכווה, אתה לא יכול. למה אתה לא יכול? כי אתה מקבל רק מה שאתה למדת פה למטה, רק מה שאתה השקעת פה למטה, זה מה שאתה מקבל. אז כשמגיע לשם אתה פתאום מגלה שיש עוד חלקים כאלה בתורה שחבל שלא למדת אותם. יש פנימיות התורה, יש חסידות, יש טניה, יש עוד ספרים שראית אותם רק על המדף ולא למדת, חשבת שזה לא שייך לך. מגיע פתאום הנשמה בגן עדן והיא רואה שיש נשמה אחרת שהיא הוא למד את אותו מאמר, ואיזה עוד עונג יש לו אותו מאמר. זאת אומרת, גם אני רוצה. אתה מנסה, אתה לא יכול, כי שם אתה מקבל רק מה ש... אתה מנסה לפחות, אתה נכווה, כדאי לך לפחות לקבל את הקביעה מהעניין, אבל אתה לא יכול להפנים את זה. איך כתוב נכווה מחופתו של חברו? מה זה חופה? חופה זה דבר חופף, מקיף. ביחס אליך זה חופתו של חברו, אתה לא יכול להפנים את זה. ביחס לחברך זה לא חופה, ביחס לחברך הוא הפנים, זה גילוי, אבל ביחס אליך זה כמו חופה, אתה לא יכול להגיע לזה. זאת אומרת, כל מה שקורה בגן עדן זה חילוקי דרגות. עצם הדבר שזה חילוקי דרגות, מה זה נקרא בדרגה של הגילוי הזה שאמרנו סובב וממלא, מה זה נקרא? ממלא כל העולמים. למה זה ממלא? כי זה יורד לכל אחד יחסית ליכולת הקיבול שלו. נקרא עכשיו את הלשון בפנים. לפי שהערה והגילוי שבגן עדן היא בחינת ממלא כל העולמים. מה זה נקרא ממלא כל העולמים? שהוא בחינת השתלשלות ממדרגה למדרגה. ממלא כל העולם זה נקרא גילוי שיורד, הוא יורד מדרגה לדרגה בצורה מסודרת על ידי צמצומים עצומים. למה צריך את הצמצומים? כי לכל דרגה זה צריך לרדת בהתאם ליכולת הקיבול של אותו דרגה. כמאמר הזל, כמו שיש את הלשון שחזל אומרים, ביוד נברא עולם הבא. למדנו פעם בעריכות את העניין הזה, אבל על כל פנים, מה רואים מהעניין הזה ביוד נברא עולם הבא? למה אומרים כתוב ביוד נברא עולם הבא, בין נברא עולם הזה? מה זה יוד? עולם הבא, במה הוא נברא? ביוד. יוד זה האות הקטנה ביותר באלף בית. מה זה מראה? שהחיות האלוקית שקיימת פה היא מאוד מאוד מצומצמת. ואם אומרים לך עולם הבא, גן עדן, אתה יודע ממה הוא נברא? אתה יודע איזה העוצמה הגדולה ביותר שיהיה שם? זה יוד. מה זה אומר? שזה מדוד ומצומצם, והבחינת חוכמה הילאה. היוד הזה זה חוכמה הילאה, כל דרגת החוכמה שזו הספירה הראשונה והעליונה ביותר היא יוד, הנקראת עדן העליון, קוראים לה עדן, לכן קוראים לו גן עדן, כי הוא הגן ששם מתגלה העדן, מתגלה החוכמה המשתלשלת ומתלבשת בכל העולמות. החוכמה האלוקית קיימת בכל העולמות, כמובן בכל עולם בהתאם ליכולת הקיבול של אותו עולם, כמו שכתוב כולם בחוכמה עשית. ספירת החוכמה יורדת ונמצאת בכל העולמות, והחוכמה תחיה, חיות באה מחוכמה. אם כך יוצא שבגן עדן שיש גילוי גדול, זה סך הכל מספירת החוכמה מצומצם ומדוד, ובגן עדן היא בבחינת גילוי ההשגה לכל אחד לפום שיעור הדילי. כל אחד מקבל בגן עדן בהתאם לשיעור שלו, לשער שלו, ליכולת שלו. אף אחד לא מקבל מה שלא שייך לדרגה שלו. כנודע, כמו שידוע, שעונג הנשמות בגן עדן, ממה הנשמות כל כך מתענגים בגן עדן, הוא מהשגת סודות התורה שעסק בעולם הזה בנגלה. מה שאדם למד בעולם הזה בצורה גלויה ומובנת, הוא ילמד אותו דבר עוד הפעם, אבל באופן של סוד. אדם יכול לראות זה במשל פה למטה, אדם עושה משהו, לומד משהו, פתאום אומרים לו, תשמע, תראה איזה עונג, איזה עומק, איזה סוד תמום בו, ופתאום הוא מגלה איזה משהו, רובד יותר נפלא, שהוא למד שנים את הפסוק המסוים הזה, והוא הבין את זה ברמה נמוכה, פתאום מגלה לו, תדע מה תמום פה, באותו רגע הוא פשוט מתמלא בעונג רב, הוא פשוט מרגיש שהוא עלה לאיזה רמה אחרת. עונג כזה והרבה יותר מזה יהיה על כל שורה שלמדנו וכבר חשבנו שהגענו לשיא בעולם הזה, ופתאום הנשמה תגלה שיש בזה סוד ועונג הרבה יותר גבוה. וזה אם כך יוצא שזה בהתאם ללימוד שלו בעולם הזה. כדאית בזוהר הקדוש פרשת שלח, שם בזוהר הקדוש פרשת שלח יש תיאור מעניין מאוד מה קורה בגן עדן. שם מתואר שיש בגן עדן כיתה של משה רבינו, וכיתה של אהרון הכהן, וכיתה של מרים הנביאה, וכתוב שם איך הנשים הצדקניות הולכות לשמוע ממרים הנביאה, ואיך אלה שולחים למשה, אלה שולחים לאהרון, ואלה לא יכולים להיכנס לאלה. זאת אומרת, תיאור ארוך איך הדברים עוברים מקבוצה לקבוצה, ממש רואים שכל אחד יש לו את המקום שלו בגן עדן. או מביא עוד מקור, אומר בגמרא, אתה לא צריך ללכת דווקא לזוהר, תלמד גמרא, מסכת בבא מציע, מספר את הגמרא, עובדה דרבא בר נחמני. יש שם סיפור מעניין בגמרא על רבא בר נחמני. מה הסיפור? סיפור מאוד מעניין, כדי להבין אותו צריך ללמוד, יש על זה מאמר של אדמו"ר הזקן בליקוטי תורה בפרשת תזריע, מאמר שמתחיל להבין את העניין הזה של רבא בר נחמני. מה הסיפור שם? היה כתוב שהלשון בגמרא ככה, יש מטיבתא דרקיה. מטיבתא דרקיה זה נקרא ישיבה של מעלה. אנחנו עוד מעט נגיע ליל יום כיפור, אנחנו אומרים שם במחזור לפני כל נדרי, כתוב בישיבה של מטה ובישיבה של מעלה. ישיבה של מעלה זה נקרא מטיבתא דרקיה. ומטיבתא דרקיה כתוב, היה מחלוקת, היה דיון בין הנשמות של התנאים שיושבים במטיבתא דרקיה, היה דיון בדיני נגעים, אם שיער לבן בערב קדמה לשיער לבן טהור או לא טהור, דיון בין התנאים. וכתוב שם כך, קדוש ברוך הוא אמר טהור, והתנאים במטיבתא דרקיה כולם אמרו לו טמא. המחלוקת בין הקדוש ברוך הוא לבין התנאים, לא ידעו להכריע. מה פוש לא ידעו להכריע? התנאים שמעו את הפסק דין האלוקי טהור, אבל בהבנתם, אפילו בהבנתם של הנשמות בגן עדן, לא ירד ונקלט אצלהם העניין למה באמת האור. מה אמרו? כדי להבין את זה אין ברירה, צריך לקרוא לנשמה כזו שיש לה הבנה בתחום. כי הרי כל נושא, מה אמרנו? שבגן עדן לומדים בהתאם למה שאתה למדת בעולם הזה, כי העניין שלך. אנחנו עכשיו לומדים דיני נגעים ואנחנו מתווכחים ולא מבינים. כדי להבין צריך לקרוא לנשמה שמבינה בתחום. אמרו, מי הנשמה שמבינה בתחום? רבא בר נחמני. זה מה שהוא מביא כאן את השם שלו. רבא בר נחמני זה היה נשמה שבאותו זמן שהיה ויכוח למעלה, הוא היה נשמה בגוף פה בעולם הזה. אבל עכשיו קוראים לו, צריך אותו למעלה, יש דיון. אז כתוב ששלחו מבית דין של מעלה לקרוא לו. ואז יש שם תיאור ארוך שמלאך המוות רוצה לקרוא לו. אבל הוא לא יכול לקרוא לו כי הוא לומד תורה ואי אפשר להפריע לו באמצע לימוד תורה. אז הוא עשה כמו שעשה אצל דוד המלך, עשה רעש בחוץ, ואז לשנייה אחת הוא בדק מה קורה, ואז באותו שנייה הוא קרא לו למעלה, כי היה צריך תשובה מהירה בבית דין של מעלה מה קורה. והוא עלה למעלה, יש לך תיאור מעניין בגמרא איך שהוא הלך לעולמו בבית ואף אחד לא ידע מזה. אז כתוב שיצא בת כל התנאים החיים בעולם הזה, יש פה איזה צדיק שצריך להספיד אותו, תדאגו ללכת לחפש אותו. הם לא יתפילו לחפש אותו, איפה התחילו לחפש עד שראו איזה ציפורים שעושים צלע לאיזה מקום, הבינו שזה שם. ממש תראו ארוך איך טיפלו בגוף של רבא בר נחמני, שלמה הוא עלה למעלה כדי לענות שם. מה רואים מכל הסיפור הזה? רואים שגן עדן זה ממלא כל עלמי, רואים שגן עדן זה גילוי אלוקי שהוא מאוד מאוד נדוד ויחסית לכל אחד ואחד לפי עניינו. אז אם צריך להבין עניין מסוים, חייבים לקרוא לרבא בר נחמני. כל הנשמות שהיו שם מאדם הראשון ואברהם אבינו, אף אחד לא היה מתאים לתת הסבר חוץ מאותו אחד שנמצא פה בעולם הזה, וכרגע הוא למד את הסוגיה הזו בעולם הזה, והוא יהיה זה שיוכל לעלות למעלה ולתת את ההסבר. זה הכל מוכיח לנו את העניין הזה. אבל גילוי ההערה שבתחיית המתים, על מה יהיה בתחיית המתים? בתחיית המתים אנחנו מקבלים את הקרן. תחיית המתים זה לא גילוי של ממלא כל עלמין, אבל גילוי ההערה שבתחיית המתים יהיה מבחינת סובב כל עלמין. מה זה סובב כל עלמין? סובב כל עלמין זה גילוי כזה גבוה שביחס אלינו אנחנו לא קהילים לזה, לכן אנחנו קוראים לזה סובב כל עלמין. זה ביחס אלינו, לא אלינו, אפילו ביחס לנשמות שבגן עדן זה סובב כל עלמין. גם הם לא מסוגלים היום במצבם הנוכחי לקלוט את העונג הזה שיהיה בתחיית המתים, שאינה בבחינת צמצום ושיוב וגבול, אלא בלי גבול ותכלית. אין שום גבול ושום תכלית לגילוי האינסופי הזה של סובב כל עלמין. כמו שכתוב בלקוטי אמרים פרק ממחת, ביור עניין סובב כל עלמין, שאינו כמשמעו כמו עיגול חס ושלום. סובב כל עלמין זה לא פרוש שזה עיגול, זה מעטפת חיצונית. סובב כל העלמין, כמו שאמרנו קודם, זה רק יחסית אלינו זה נקרא סובב. אלא שאינו בבחינת התלבשות, מכיוון שהוא לא מתלבש בהבנה שלנו, לכן הוא נקרא סובב כל העלמין. וכולי. ועיין שעה מיתת.